טוב, למדנו איך נמסרת התורה. מר"ל עכשיו מסכם את המבנה של מסירת התורה. בהתחלה חמש חוליות, משה, יהושע, זקנים, נביאים, אנשי כנסת הגדולה, נביאים, אנשי כנסת הגדולה, זה חמישה, יהושע, משה, זקנים, נביאים, אנשי כנסת הגדולה, ועכשיו חמישה זוגות. והמהר"ל מגלה שסדר המסירה הזה הוא לא סדר מקרי. זאת אומרת, לומדים כאן עם המהר"ל דבר מאוד לא פשוט, שלא פחות ממה שאנחנו צריכים לשים לב לתוכן של הלימוד, אנחנו צריכים לתת את דעתנו על הצורה, על המבנה, דרכם התורה נמסרת לנו. יש לזה משמעות. יש משמעות לא רק להלכות עצמם, אלא הצורה שבה ההלכה נמסרה. אם בחלק הראשון של מסירת התורה, התורה נמסרה דרך חמש תחנות אלה, יהושע, משה רבנו, יהושע, זקנים, נביאים, אנשי כנסת הגדולה. ואם בחלק השני של המסירה זה נמסר עוד פעם על ידי חמישה זוגות דווקא, זה לא סתם. יש לזה משמעות.
משה, יהושע,
זקנים, נביאים, אנשי כנסת הגדולה. זה עכשיו מה שהוא קצת מסביר לנו, להבין את הערך של דרך המסירה. זה כמובן מברר לנו למה אנחנו כל כך מקפידים לא רק ללמוד את הדברים, אלא ללמוד מי אמר אותם. כי לא פחות מאשר הדבר עצמו, יש ערך במוסר. מי המוסר? מה מדרגתו? איך הוא שייך לסדר המסירה? זה מה שנאמר כאן. אז הגענו לפסקה. זהו בספרים שלכם. איזה ספר? איזה עמוד? נון בית. הלל ושמי. הלל ושמי היה הזוג האחרון. מצאתם? ומה שהיו המקבלים תמיד חמישה. ומה שהיו המקבלים תמיד חמישה. תביא רגע ספר כזה, אולי אני אמצא. תודה רבה. אתה מצאת, יגאל? מה? עשר שורות מלמעלה. מלמטה. בנון בית, בעמודה הימנית. עמודה השמאלית. בסדר? יפה. איך כולם מצאו? ומה שהיו המקבלים תמיד חמישה. לא היה דבר זה במקרה. כי יש חמישה מקבלים בראשונה, דהיינו, משה, יהושע, זקנים, נביאים ואנשי כנסת הגדולה. חמש תחנות. וחמישה מקבלים שהם הזוגות. זה באחרונה. אבל אנטיגנוס לא חשבינן אל מקבלים ראשונים ולא למקבלים אחרונים. למה? הוא חוליה כזאת מעבר שאינו דומה לגמרי לראשונים ולא אל האחרונים, כמו שהתבאר. כי מי אלו התפשטה התורה בעולם. זאת אומרת, יש לנו חמישה ראשונים, תודה רבה, חמישה אחרונים, אנטיגנוס, מעבר. ומה עושה באמת אנטיגנוס? הוא לא כבר שייך לראשונים, אבל הוא למעלה ממדרגת האחרונים, לכן הוא יכול לעשות את המעבר הזה. עכשיו, מה ההבדל בין באמת הקבוצה הראשונה לקבוצה השנייה? את זה הוא הולך להסביר. וכך תמצא מתחילה, כשניתנה תורה לישראל, ניתנה בחמישה קולות. ככה נאמר במסכת ברכות, שהתורה ניתנה בחמישה קולות, שעל ידי, סופרים שמה, שעל ידי חמישה קולות, נתפשטה התורה בכל העולם. וכמו שאמרו במדרש, על הפסוק, כן, הפסוק זה פסוק בנביא ישעיה, לא מראש בסתר דיברתי, והיו חמישה קולות, שהכל היה יוצא לכל ארבע רוחות, וכל חמישי באמצע. זאת אומרת, בקיצור, שהמספר חמישה הוא מספר המראה על התפשטות הדברים בעולם שלנו, בעולם המציאות. מה? זהו, זה מה שאנחנו מסבירים עכשיו. החמש הזה, כן, שהמהר"ל מזהה אותו, זה עובדות. קודם כל יש פה עובדה, שבאמת בקבוצה הראשונה יש לנו חמישה מוסרים, ובקבוצה השנייה יש לנו עוד פעם חמישה מוסרים. זה קשור להרבה דברים, אבל רק רגע. קודם כל נסביר את הדברים בצורה פשוטה. למה המהר"ל מוביל אותנו? ודאי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן תורה. עכשיו נבין. הקדוש ברוך הוא נותן תורה זה חוכמה אלוקית. מסכימים. החוכמה האלוקית הזאת צריכה להיות נקלטת אצל האדם. זה לא פשוט. שדבר שהוא אלוקי, נקלט אצל אדם במדרגתו האנושית. התורה, אם כן, צריכה להתפשט למציאות שלנו מרום מדרגתה האלוקית עד אפשרות של קליטה במציאות העולמית, האנושית. זה מחייב התפשטות בחמש מדרגות. למה? כי ככה בנויה המציאות שלנו. ארבע צדדי העולם ונקודה פנימית מרכזית שמקשרת את הכל, מפרנסת את הכל. כל המציאות היא בנויה כזאת. ארבע ממדים ונקודה פנימית נסתרת. גם המדע ככה אומר שהעולם שלנו הוא ארבע ממדים ויש דבר פנימי נסתר, נעלם, שמחבר ומקשר ומתאם את הכל. אז זה מה שזה בא להגיד, שהתורה ניתנה בחמישה קולות. זאת אומרת, מי המציאות האלוקית הכי מופשטת? שאין בכלל שום תפיסה, אין לנו שום תפיסה בתורה באלוקיותה המוחלט. אין. בממד המוחלט הזה, האלוקי של התורה, אין לנו תפיסה. אז צריך בשביל זה, הייתה התורה להתפשט בתוך העולם שלנו. זה נעשה בחמישה קולות. כלומר, באפשרות של התלבשות החוכמה האלוקית בממדים ארציים. דיברה תורה כלשון בני אדם. עכשיו אומר המהר"ל, זה נאמר בזמן מתן תורה בהר סיני, בחמישה קולות ניתנה התורה. זה גם מופיע בסדר מסירת התורה. מה שאנחנו מזהים שהתורה נמסרה בתחילה על ידי חמישה ואחר כך עוד פעם על ידי חמישה, בשתי מדרגות שונות, זה תורה שבכתב וזה תורה שבעל פה. זה כמובן לא במקרה, אלא תזהה כאן הרצון האלוקי להורדת התורה ממדרגתה האלוקית הבלתי נתפסת למדרגתה המציאותית. בשביל זה היינו צריכים שהתורה תגיע למשה רבנו, ממשה רבנו תגיע ליהושע, מיהושע לזקנים, מזקנים לנביאים, מנביאים לאנשי כנסת הגדולה, ואנשי כנסת הגדולה נתנו לנו תורה שאנחנו יודעים איך לקיים אותה. אחרי 40 זוגות, והם עושים בדיוק את אותה עבודה, במדרגה אחרת מהקבוצה הראשונה. אבל עוד פעם, זה אותה עבודה. הם לקחו את המושגים הכי מופשטים, ותרגמו אותה. עשה לך רב, וקנה לך חבר, החק משכן רע. מה זה הדרכות האלה? הדרכות האלה זה הדרכות אלוקיות, שמקבלות את התרגום המעשי לפי מה שהאדם מסוגל לתרגם במעשיו, הדרכה אלוקית עליונה. זה מה שהמהר"ל מסביר לנו. וכמו שאמרו במדרש על פסוק לא מראש בסתר דיברתי, והיו חמישה קולות, שהכל היה יוצא לכל ארבע רוחות, וכל חמישי באמצע. ולפיכך ניתנה התורה בחמישה קולות, שעל ידם התפשטה התורה בכל העולם. הכוונה בכל המציאות. היא ממלאה עכשיו את חלל העולם, את חלל המציאות. ומפני זה היו המקבלים, שעל ידם התפשטה התורה בכל העולם, חמישה מקבלים בראשונה, וחמישה באחרונה. חמישה, חמישה. נכון? צדק תאבי אז. פעמיים ה בשם השם. י כ, ו כ. גם ככה נמסרו לנו עשרת הדיברות. חמשת הדיברות הראשונות, וחמשת הדיברות האחרונות. ממדים של הופעת דבר השם. עד כדי קליטתם במציאות וכוחם לפעול לסדר העולמי ולהשלמת הסדר הטבעי. כן. לא, זה לא הכל. זה הבנה בסיסית של הסדר של מסירת התורה. אבל הנה חינמי. אחר כך אתה יכול לראות שהדברים האלה נמשכים במשך הדורות, ומחמשת הזוגות זה יגיע לתנאים, ומן התנאים זה יגיע לאמוראים, ומהאמוראים זה יגיע לתלמוד האמוראים, תלמוד הירושלמי, אחר כך התלמוד הבבלי, ואחר כך הראשונים, ואחר כך אחרוני הראשונים, ואחר כך אחרונים, ואחר כך יש לך סדר שהולך וממשיך, ועד יום אנחנו כבר מרגישים, יודעים שאותן המחשבות הכי מופשטות, יש להם תרגום מאוד מדויק במעשים של דינים ושל הלכות, ופרטי פרטים של הדרכות מאוד מדויקות. ודאי. אבל זה הסדר הבסיסי של הופעת התורה בעולם. עכשיו אחר כך, הנה חינמי, זה מוכפל. אתה צודק. אבל יש לזה סדר. זה לא שהתורה נמסרה ועכשיו הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה בהר סיני, ועכשיו תסתדרו. לא ככה. זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא לא רק דאג לגלות את התורה בהר סיני, הוא גם דאג לסדר המדויק שיעשה שאותה תורה תקבל את הופעתה המציאותית הארצית בפרטי פרטים של מסכתות, גמרות, הלכות, תקנות, גזרות, והכל על ידי תלמידי חכמים המחוברים למחשבה האלוקית ומשמשים כשליחים להופעת דבר השם בעולם בצורה הכי נאמנה והכי מדויקת שיכולה להיות. זה מה שהמהר"ל כרגע מלמד אותנו. מה שכרגע המהר"ל מלמד אותנו זה שאתה צריך להבין שאם התורה מופיעה בעולם על ידי משה רבנו, יהושע תלמידו, זקנים תלמידי יהושע, נביאים שבאים אחר זקנים, אנשי כנסת הגדולה שבהם חלק הם נביאים, זה הסדר הכי אידיאלי של גילוי התורה מרום מלאתה עד לתחתיות ארץ. אם התורה לא הייתה נמסרת בצורה כזאת, או שאנחנו לא היינו מבינים, או שלא היינו פועלים נכון על פי הדרכה אלוקית. כלומר, הסדר הזה הוא הסדר המחייב דווקא. ואם לא היינו אחר כך מקבלים את הדרכה האלוקית הזאת בתרגום של תיקון המידות, כפי שהזוגות מלמדים אותנו, חמישה זוגות, זה אחר זה, אם לא היינו הולכים ופועלים על פי ההדרכה הזאת, אז אנחנו, אולי הייתה לנו כוונה רצויה, אבל מעשה לא רצוי. או יכול להיות שהיה לנו מעשה והוא לא היה קשור לכוונה. זאת אומרת, הסדר הזה הוא הסדר המבטיח ש... כשהתורה אומרת עין תחת עין, לפי הסדר הנכון של מסירת התורה, בממון התורה דיברה, ולא הכוונה שתוריד עין. ואם אני לא רוצה? אם אני לא רוצה ככה להבין את התורה? כתוב בפסוק עין תחת עין. לוקח כפית, מוריד עין. נכון? כן. זה בדיוק הקצר שנוצר כשהאדם לא למד שיחד עם התורה נתגלה סדר מסירת התורה. הקדוש ברוך הוא לא רק אמר את הפסוק עין תחת עין, אלא הוא גם אמר שהעין תחת עין הזה, הפסוק הזה, יופיע בעולם. משה רבנו, יהושע בן נון, זקנים, נביאים, אנשי כנסת הגדולה, והם יגידו לך בסוף התהליך של המסירה שהכוונה לשלם ממון. זה חלק מן התורה. לכן, איך מתחילה מסכת אבות? בסדר מסירת התורה. כי אם אתה תנסה לדלג, אם אתה תנסה לקצר, אם אתה מנסה לומר, יש לי תורה, הנה התורה כתובה, ככה היא ירדה מהר סיני, לפניי יש חומש, לפניי יש תורה, אני לוקח את הפסוק ועכשיו אני מסביר אותו איך שאני רוצה, אז מה נגיד לו? זה לא תורה. זה לא התורה. לא לזה התכוון השם. כי התורה, כי הקדוש ברוך הוא יחד עם גילוי של תורה, גם גילה איך התורה הזאת צריכה להופיע בעולם. רק הוא היה יכול לכוון ולהדריך ולגרום לכך שהתורה תופיע דווקא בצורה כזאת ובצורה אחרת. ומפני זה... סליחה? כן. הוא יסביר את זה. ומפני זה... היו המקבלים שעל ידם התפשטה התורה בכל העולם, חמישה מקבלים בראשונה וחמישה באחרונה. כי על ידי אחד אין ראוי שתתפשט התורה בכל העולם. למה? כי אחד זה לא המציאות העולמית שלנו. כי המציאות העולמית שלנו זה לא אחד. זה ארבע, מה? נכון, נכון. הוא לא יכול לגרום לכך שהמציאות הארצית, האנושית, תקלוט את התורה בכל מדרגתה. הוא לא יכול. זה יישאר במדרגה שהיא לא מופיעה כחוכמה המסוגלת להדריך את האדם בחיים. זה לא הופיע. צריך להבין, התורה זה לא איזושהי חוכמה, איזושהי פילוסופיה. המבחן של התורה זה היכולת להביא לתיקון עולם במלכות שדי. זה החוכמה. זה חוכמת התורה. חוכמת התורה זה לא שיש לי עכשיו הבנה, תפיסת עולם, אני מבין דברים. לא. זה שמתוך אותה אמונה, זה שמתוך אותה מחשבה, זה שמתוך אותה הבנה, אתה פועל ומשלים את המציאות החסרה. זה נקרא אדם מאמין. עכשיו, אם מסביר המהר"ל, התורה לא הייתה מתגלה בעולם לפי הסדר הזה, אז זה לא היה מגיע למדרגה הזאת של תיקון. כי היה צריך להוריד את העולם, את התורה מן השמיים, עד לתחתיות ארץ, עד לכך שהתורה מסוגלת להתפרט לפרטי פרטים של דינים, וגם למחשבות, לדעות, לתפיסות, למידות, שמזרזות את האדם לפעול טוב. במה? בכל! מבחינה אלוקית, התורה זה ברק של אור שמסנבר כל מי שיפתח את עיניו כדי לקלוט את האור הזה. ככה התורה נמשלה כאש. אי אפשר בכלל לגשת לזה. אין לאדם שום גישה לזה, לאור האלוקי הזה. אז היינו צריכים את אותו סדר שיעשה, שהתורה מופיע עכשיו, דיברה תורה כלשון בני אדם. זה לא רק מליצה, זה לא שהתורה דיברה בצורה כזאת שאני מבין את המילים. הרמב"ן והקדמתו לתורה אומר שבעצם תדע לך, שאפשר לקרוא את התורה בצורה אחרת לגמרי. שהכל זה שמות אלוקיים. שאתה לא מבין כלום. חלק את האותיות אחרת. חלק את המילים במשפטים אחרים. זה אור ברק עצום. אם לא הסדר של חמישה מקבלים ראשונים וחמישה מקבלים אחרונים, אתה אאוט. זה לא ימריץ אותך. זה לא יהפוך אצלך לתורת חיים. זה יכול להיות איזה סוד שבכלל מרחף מעליך ולא נכנס בך ולא מכוון את הפעולות ואת המעשים שלך להיות אדם טוב, פועל צדק. וזה קורה לפעמים. כי אנשים לא מקבלים את התורה לפי הסדר הנכון והרצוי והראוי, ולכן התורה זה מין דבר כזה, איזה דברים יפים כאלה שחופפים את על האדם ולא נכנסים בו ולא ממריצים אותו ולא עושים אדם טוב, אותו טוב. טוב למקום, טוב לבריות. זה לא עושה את זה. למה? כי זה לא נכנס אליו לתוכו לפי הסדר הראוי. אז אני משהו כזה כללי כזה שרק עטיפה. כן, יגאל.
לפי זה, ככל שאנחנו עולים בעצם בדורות, בעצם הם לא יכלו לקלוט את התורה, כי לא נשלם הסדר. בתקופת הזקנים למשל, עוד לא עברו חמישה מדרגות, אז איך הם קלטו את התורה?
באמת, זו הערה חשובה מה שאתה אומר, כן? השאלה בתקופת הזקנים, באיזה חלק של תיקון העולם עסקו? אתה מבין מה שאני עכשיו אומר?
איזה כלים?
לא רק איזה כלים. באיזה חלק של המציאות הם היו עסוקים אז לתקן? נתחיל מהסוף. כשהיום אנחנו מדברים על סוף סדר הדורות, סוף במובן של סופיות, של מטרה, של השלמת התהליך, של גאולה, ואנחנו צופים, מסתכלים ורואים את התפקיד של עם ישראל בעולם, על איזה תיקון אנחנו מדברים? תיקון של מה? מה, מה, מה אנחנו חושבים שאנחנו היום כעם ישראל עם עמוק בתוך תהליך הגאולה, אם כבר רואים את האופק, כן, שהולך ומתקרב אלינו במהירות, כן? כשאנחנו חושבים על זה, מה באמת אנחנו באים לתקן? אנחנו באים לתקן לא על ידי מה, אני שואל, מה אנחנו באים לתקן? מה? פחות מכל היש? פחות מכל המציאות? אנחנו באים לתקן פחות מכל המציאות? אנחנו באים לתקן את כל המציאות כולה. לפנינו עולם מונח בתאותיו, במחשבותיו, בהשקפותיו, בהתנהלותו, במלכויות השונות, בסדר הנהגות, בכל מיני... אז עם ישראל אומר, אנחנו חזרנו הביתה, לאט לאט אנחנו בונים את שיעור הקומה האמיתי שלנו, ואנחנו כבר מבינים טוב מאוד שאנחנו הולכים לטפל בכל. היום פחות מאשר לטפל בכל, זה לא זה, נכון? תקופת הזקנים, במה היה עסוק עם ישראל? ויתקן את כל המציאות? חכה, חכה. אנחנו עכשיו נכנסנו לארץ, עוד לא גמרנו אפילו לרבוש את הארץ. אחרי יהושע, לא גמרו לרבוש את ארץ ישראל. היו צריכים להתמודד עם עמי כנען. זאת אומרת, אנחנו בגרעין של התיקון, אבל עוד לא בהתרחבותו, התפשטותו, הרחבתו לעולם כולו. בזמן שלמה המלך זה מתחיל קצת להופיע, אבל זה עוד לא מצליח. זאת אומרת, אתה רואה שסדרי תיקון עולמיים, כמו שצפוי למשיח, שיבוא ויהיה מסדר את הסדר העולמי הכללי בענייני מוסר, אמונה, מעשים, מדינות, מלכויות וכו'. זה עוד לא, אז שמה מאוד רחוקים מזה. אז למה היום כן? כי סדר תיקון עולמי קשור לסדר הופעת התורה בצורה עולמית. זה לא אחד בלי השני. כדי להגיע לסדר התיקון העולמי, צריך שיופיע סדר של גילוי התורה במדרגה עולמית. בשביל זה צריך את כל המדרגות האלה. כל המדרגות האלה זה מדרגות של הופעת התורה והתפשטותה במציאות העולמית הכי רחבה. היום יש איזה תחום שהתורה לא נוגעת בו? יש איזה תחום שאתה יכול לומר לעצמך, שמה לא צריך בעצם חוות דעת של תורה? מה פתאום? אין לך שאלה היום שהיא לא שאלה מוסרית, רוחנית, אמונית. אין. נו, זה מדרגה מאוד גדולה. אבל זה הלך יחד עם בניין העולם באופן מעשי. עם בניין העולם באופן מעשי, כשהיום הרפואה היא שולטת בכיפה, היא יכולה לעשות שינויים פה ושינויים לא, רק זה, אבל זה מבחינה רוחנית זה בסדר, מבחינה מוסרית זה מתחייב. זאת אומרת, אתה רואה שהיום התורה חייבת להיכנס לכל פינה. זה סדר הופעת התורה שהולך ומלווה סדר הופעת המציאות. עם גמר מעשה בראשית, גמר מעשה בראשית זה לא רק שצמח העץ האחרון, זה גם שההיסטוריה האנושית נבנתה. כשאני אומר גמר מעשה בראשית, זה גמר העולם וכל מה שמתחולל בו. הגמר של מעשה בראשית, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם וכל אשר בהם, זה גם מחייב את גמר הופעת סדר תורה בכל ממדי התורה שבכתב, תורה שבעל פה, תורת הסוד ותורת הנגלה. ההלכה, האמונה, האגדה, המדרש, כל מה שאתה יכול. כי לא ייבנה העולם עד סופו בלי מבנה של תורה עד סופו. אז בזמן הזקנים, לפי מה שהופיע אז, זה לא שהתורה לא הופיעה, אבל היא כמו גרעין. שהגרעין, אתה מטמין אותו באדמה, ולאט לאט הוא מתפתח לצמח. אז אתה אומר בעצם, מה זה היה גרעין לעומת הצמח? הכל היה בגרעין, אבל הוא היה צריך לצמוח, הוא היה צריך להתרחב, צריך להתפתח, היה צריך להתגלות, גזע, ענפים, עלים, פירות, כל מה שאתה... זה מה שקורה עם התורה. אז בזמן הזקנים זה שגרעין. אז מה סדר תיקון העולם בזמן הזקנים? המעגל הקרוב. היום, העם ישראל מופיע בעולם. מה הוא הולך לתקן? הוא הולך לתקן ככה. את אמריקה, אפריקה, אסיה, מה שאתה רוצה. הכל. הכל זז בעולם, בגלל שעם ישראל נמצא בעולם. זה כבר לא סוד. אז גם צריכה להופיע תורה כזאת. שהיא הולכת ובונה דעה, השקפה, אמונה, גם מעשה. חייבים לתת תשובות? כן, יצא. אולי יביאו לך את כל העולם לתל אביב? אולי ככה צריך להסתכל על זה?
אבל הקלקול כל כך גדול במקומות מסוימים שזה מפחיד.
מה אתה חושב שהקלקול בעולם הוא לא כל כך גדול? אתה חושב שמה שיש בתל אביב זה made in תל אביב? אז יש לי חידוש בשבילך. זה הכל made עם חוץ לארץ. רק זה מתרכז בתל אביב. אז היום שאתה תצליח להשלים ולתקן ולהביא סדרים מתוקנים בתל אביב, אז אתה יודע שיש לך גם כוח להתמודד עם העולם. אם אין לך היום את הכוח להתמודד עם תל אביב, אז אתה רוצה להיכל לתקן את העולם? משיח, נתקן את העולם, גאולה וכו'. אדוני, יש לך עיר אחת שעוד לא התחלת לטפל בה. אז אתה רוצה כבר לתקן את כל העולם? בבקשה, תעשה לנו תרגיל רטוב. לא יבש. לך תטפל בתל אביב, נראה שאתה מצליח לטפל בתל אביב, אנחנו יודעים שאתה מסוגל לטפל בכל העולם. אז נוכל להגיד, יש לנו מנהיג עולמי. יש לך מנהיג תל אביבי? כשיהיה לך מנהיג תל אביבי, יהיה לך מנהיג עולמי. מה שתחת האב שלך. זה לא במקרה שזה קורה לנו. לא במקרה שתל אביב זה במערב, זה על שפת הים. בבקשה, תקן את המערב של תל אביב, אז יהיה לך כוח גם לתקן את המערב קצת יותר רחוק. זה ככה ריבונו של עולם עובד. הוא נותן לך מעבדה, תעבוד במעבדה, תצליח, ראינו שהצלחת במעבדה, נדע שעכשיו אתה מסוגל לתקן את כל העולם. ככה זה עובד. כן. כשהתורה מתגלה בכל ממדיה, אז התורה היא גילתה את יכולת התיקון שלה. אבל זה כמו שמשל, למה הדבר דומה? תגיד לי, אם הרופא הצליח לרפא את החולה, אז מה התועלת ברופא? לא צריך יותר את הרופא. לא, אני לא מסכים איתך. אני לא חושב שתועלת של רופא שהצליח לרפא חולה, זה בזה שאני צריך אותו עוד בשביל עוד חולה. לא. אני חושב שצריכים אותו כי הוא אדם. רופא, הערך שלו המוחלט, הוא לא בזה שהוא רופא, הוא אדם. עכשיו, יש לו כישרון לרפא. עכשיו יבוא רופא, יגיד, שמע, אני עכשיו לא... זהו, ברוך השם, אין חולים, או אני עכשיו בחופש. אז לא צריכים אותך, נהרוג אותך. לא, יש לו ערך מוחלט. זאת אומרת, הערך המוחלט שלו מתגלה בזה שיש לו גם כוח להשלים. הערך של השלמות זה לא רק בסגולתה להשלים, זה בזה שזה שלמות. שאתה חי בעולם שכולו טוב... זאת אומרת, עכשיו שאנחנו בעולם שכולו טוב, אז בשביל מה צריך עולם? כדי להיות בעולם שכולו טוב. אנחנו היום מבינים את הטוב רק במושג כזה של טוב שיכול להשלים חיסרון. אבל יש טוב שהוא לא טוב מצד זה שהוא בכוחו להשלים חיסרון, אלא מצד שהוא הטוב. נקודה. אנחנו לא רק... אני יודע מה, מחפשים את הטוב כדי להחזיר אנשים בתשובה. מחפשים את הטוב כי זה טוב. זה טוב לחיות את הטוב.
אין שום התעלות
כאילו. ודאי שיש התעלות. ההתעלות היא לא בין רע לטוב, אלא בין טוב ליותר טוב. כן.
באתי נכון, הרב אמר שהיום אנחנו רואים כמה שנחוץ התורה
כדי
התיקון בעולם וכמה תפקיד חשוב שלנו ברור. אבל גם שנים שעברו, בזמן הרומאים, גם
הבבלים... כן, אבל לא הייתה יכולת.
מה?
לא הייתה יכולת. לא הייתה יכולת, זה לא הייתה אהבה אמינה כזאת.
והטכניקה, אמצעים
הטכניים? לא, לא, לא מצד זה רק, מצד הבשלות. לא הייתה אהבה אמינה לתקן את מלכות רומא.
הרבה הרומאים, הרבה מאוד התגיירו, הרבה מאוד הציבות, התגיירו ליהדות. הונקלוס הרבה
כאלה. הרבה. הייתה השפעה ועובדה. מה הפכה להיות מלכות רומא? לא, זה הרב כותב באורות אגב, שבתקופה מסוימת עזבנו את הפוליטיקה העולמית, כי העולם מלא היה דם, לא היה שייך, לא יכולת להתעסק ברומא. ברומא נותנים בני אדם לאכול, חלקים לעריות בני אדם. לא, לא הייתה מדרגה, לא, היא לא הייתה בשילות, לא מצידנו ולא מצד העולם. עכשיו זה גמר התיקון, אז יש בשילות.
יש עוד שאלה אחת. בתחילה דיברנו על חמש קולות בסיני. לא דמיינתי מה בדיוק מה הכוונה. מה זאת אומרת בסיני? אני הבנתי שהקדוש ברוך הוא דיבר, משה לעם ישראל, עשר דיברות, כל מיני דברים.
לא, כתוב, וכל העם רואים את הקולות, בלשון רבים, שם סופרים את הקולות. זאת אומרת שריבונו, אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. תן דוגמה אחת פשוטה. מה הקדוש ברוך הוא אמר בהר סיני? זכור את יום השבת או שמור את יום השבת? מה הוא אמר? מה? תלוי באיזה פרשה הקדוש ברוך הוא דיבר. האם הוא דיבר בפרשת יתרו או בפרשת ויתחנן. הקדוש ברוך הוא אמר דבר אחד, ואנחנו שמענו שתיים. תבין, זאת אומרת...
דיבור אחד, כן.
דיבור אחד, השמיענו על המיוחד. זאת אומרת, זה בדיוק העניין. מהקדוש ברוך הוא יוצא כל אחד, זה כולל את הכל. אבל אני לא מסוגל. אני כאדם צריך לשמוע זכור, וצריך לשמוע שמור. זה הכוונה בחמישה קולות. אצל הקדוש ברוך הוא חמישה קולות זה כל אחד.
אז למה? יצאו חמש קולות?
כן. מה הבעיה? מה אתה מתפלא? אתה קלטת, זה הכל מצד המקבל. כשאני אומר יצאו חמישה קולות זה מצד המקבל, לא מצד המשמיע. מצד המשמיע זה כל אחד. מצד המקבל, הקדוש ברוך הוא עשה חסד. שתוכל לקלוט אותם בנפרד. כמו שאמרתי עכשיו. תנסה, תיקח תרגיל. אחד יגיד זכור והשני יגיד שמור. תעשה סימן, יגידו ביחד. מה תשמע? כלום. זה הסביר, אמר על הסביר, כי המציאות שלנו היא בנויה בצורה כזאת. חמישה ממדים.
הרמב״ם?
גם היום, הפיזיקה, חמישה ממדים.
הרמב״ם לא מסביר את זה בצורה אחרת. הוא מסביר שהרי משה אמר, לרשע,
טכני.
אתה אומר, יש כל מיני
סערות על איזה עבר. לא, זה טכני, יכול להיות שהתרגום המעשי שהוא אמר, שהוא אמר. אבל אתה מבין שיהושע לא דקלם. רב לא מדקלם את מה שרבו אמר לו. הוא אומר מה שרבו אמר לו, אבל זה לא דקלום.
מתוך ידע, מתוך פנימיות?
זה מרחיב. היום אני נותן דוגמאות של מה שלפני 100 שנים לא נתנו דוגמאות. אני, אותה תורה, אבל בסגנון אחר. כדי שזה יהיה מתאים. מה?
אין לדבר סוף, תמיד יש מקום להקשיב את זה.
כן, יש, אתה צודק. התורה באמת היא ממלאה כל הזמן יותר ויותר, יותר ויותר את חלל העולם. אבל סוף סוף היא תשלים את המציאות. ואז נעבור ממציאות של בין רע לטוב, לטוב ליותר טוב. שבוע טוב.